גורי אלפי, דלית חוגי, תוכנית הבוקר. שיחות משפחתיות מאוד מאוד מעניינות יכולות להיות.
חבל שהחמצתם, כי הייתה פה רכילות נהדרת.
היו כמה.
על באמת אנשים שאת מי זה מעניין. אבל טוב. אנחנו דיברנו בהתלהבות כן. גדולה.
השבוע אנחנו עם הרכבת הקלה. רגע, מה זה? לא,
כן,
ככה.
כן, כן.
לא, מה? לא, מה זה? אנחנו ב... איפה אנחנו?
שלום.
איפה אנחנו? פה. יום שני. 28 באוקטובר, כ"ו בתשרי, תשפ"א. הרבה זמן לא עשיתי את זה, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אחרי זה נדבר על זה.
ותקשיב מה קרה. זה היה קשה מאוד שלא עשית את זה. לא, בוא תתחיל עכשיו, אולי יחזיר את העולם לאיזה סדר, בבקשה.
בקשר לעולם או בקשר אלייך וליחסים שלך פה ברדיו ו...
גם וגם, אבל חשבתי פשוט לא...
אוקיי.
אתמול הייתי בטיפול.
אחרי זה.
אוקיי.
השבוע אנחנו עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום, רוצים להגיע ליעד שלכם בקלות, ובמהירות הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה, 34 דקות, תחנות המחברות את כל המקומות...
לא דקות. 34
תחנות המחברות את, אבל זה גם 34 דקות.
לא, לפעמים זה יותר אולי.
די, אני צוחק. המחברות את כל המקומות.
איזה בדיחה זאת?
בדיחת דקות אל מול תחנות. לא מכירה? צריכה להיות שם. ומי שתהיה שם זאת עליה.
שזה תליה, כן.
המחברות את כל המקומות המרכזיים בעיר. הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לתכנן את היום שלכם בלי דאגות.
תקשיבו, עזבו אתכם מה שהוא אומר. זה מדהים הרכבת הקלה.
עזבו אתכם מה שהוא אומר.
לא, אני אומרת לכם, הייתי.
איזה קטע.
זה מדהים. כן, תמשיך.
כי את יודעת, כי את יודעת ממקור ראשון, זה מה שאת אומרת?
כי הייתי ברכבת הקלה, וזה מדהים.
היית בקו האדום?
אני לא בטוחה שבאדום. אוקיי, לא
משנה. אני יכול להמשיך?
כן, סליחה.
לקרוא מהראש שלי את הדבר הזה?
לא, בטח, אני רק רושמת עוד נקודות לטיפול שאני אבקש ממנה, אולי יש לה פנוי עוד יום השבוע.
מה, כי אני הרמתי את הכל?
מה?
הרמתי את הכל?
לא, לא משנה.
היום, וביום, מה זה?
ובכל יום השבוע, אנחנו עם טליה ברטפלד שתחכה לכם בכל פעם בתחנה אחרת של הקו האדום, וזה הזמן שלכם לפגוש את הפנים אל פנים. אתם צריכים את זה, ולענות על חידון הרכבת הקלה, ולזכות בנסיעה חודשית מתנה. אז תגיעו לתחנת שאול המלך. אוי, זה תחנה, תקשיבו, יש בחוץ גם פסל. נהדר, נהדר. לא, באמת. נו, זה תחנה נהדרת.
בן אדם ממליץ על פסל. ראית כזה? לא ראיתי עוד.
שני חתולים ישנים על גוש שיש.
אוי, זה החלום שלי, זה מה שהיה לי.
ועל אחד, מתחת אחד כתוב יס, ומתחת השני נו, ובצד השני כן.
והפרצוף של אחד מהם זה אמא שלי? אז כי זה החלום שלי, זה מה שהיה לי.
השמן יותר. טריקולור. זה הזמן להפסיק לבזבז זמן.
טריקולור זה תמיד זכר.
נקבה.
זה תמיד, רגע, אז מה יש לי בבית?
זה הזמן, לא, זה לא חשוב.
מה סירסתי?
והיום בשעשועון.
מה סירסתי?
זה הזמן להפסיק לבזבז זמן מפקקים ברכבת הקלה, תגיעו בזמן לכל מקום ולא תצטרכו לחשוב עוד על תירוצים. הרכבת הקלה חוסכת לא רק תירוצים, פקקים ודלק, אלא גם כסף. מחיר הנסיעה הוא 6 שקלים בלבד, מעכשיו נחים בדרך לעבודה, עוברים לרכבת הקלה. אני עוד אוסיף שזה כאילו מין דש מעולם נורמלי, הרכבת הקלה.
אז היא שם עכשיו? תליה ממש שם.
כן, תרם נדבר איתה.
אני רוצה להגיד את שעה 8, כי השעון שלי לא מכוון.
אז
כי השעון שלי עדיין עושה לי התקף לב מפעם.
אז תכוון אותו, כי עברנו לשעון חורף.
רגע, נעשה את זה ביחד. אני חייב לראות לך את ההודעה מעילה. קמתי בבוקר להודעה מעילה.
למרות שהיא לצדך, ישנה.
היא איתי במיטה.
כן, כן.
תראי את ההודעה.
כן, זה הודעה מהלילה. חה, 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 חה.
לא, אני, זה אני מגיב לה, מה היא אומרת?
הודעה מ-11 בלילה. בבקשה תעשה שהשעון שלך לא יתפצף כל לילה בחצות. אימוג'י תודה.
עכשיו אני לא יודע איך. אני לא יודע איך.
תשבור אותו, תזרוק אותו, תוריד אותו מהיד.
אני לא יודע איך עושים את זה. רגע, אני אכוון.
לא, אין שום ספק שלכוון שעון, זו אחת המשימות המסובכות שיש. מה אתה עושה? אתה משנה את השעון? אני אסדר לך את זה אחר כך, אני טובה בכיווני שעון.
הנה, עכשיו זה...
בסדר גמור, אני לא יודעת מה עובר על האיש הזה, קוראים דברים.
עכשיו זה רק השניות?
נו, מי רוצה לכוון שניות? איזה מין אדם רוצה לכוון שניות הולך עם שעון כזה? אתם צריכים לראות איזה שעון יש לו, יש לו שעון של כאילו שנת 86.
9 דולר, תסי.
אני אסדר לך את השעון לשעה... אפשר לא בשידור? לא, זה פונט מתחת לאחד. זה אף אחד לא...
את יכולה לקרוא את זה?
יש
לך מולטיפוקל.
נכון.
לא, את צריכה רק להרים את הראש מאוד גבוה.
אני לא אוהבת את המולטיפוקל. יש לי מולטיפוקל ואני...
ותסתכלי למטה.
כאילו, אני יונה. יונה מסתכלת. לא רוצה להיות יונה. אני רוצה בלי משקפיים. אני אסדר לך את זה. תכף, עוד רגע אני אסדר לך.
מה היה בטיפול?
שנכנסתי כזה ואמרתי...
אתה היחידה שעושה טיפול בעשר בלילה כל פעם?
לא, לא, זה שעה יותר נורמלית. זה השתנה, זה משתנה. אמרתי לה, אילו דיברתי על המצב, על זה, אמרתי לה...
את מדברת על המצב, יש לך תוכנית רדיו?
לא, זה היה ברמת...
בטיפול על המצב?
זה היה ברמת...
כאילו, הכסף מתכזז לחלוטין בין הרדיו לבין הטיפול.
אולי אני אגיש איתה. אפשר שכשכל פעם אנחנו עוסקים פה באקטואליה, זה יהיה יותר עליי? כאילו, איך אקטואליה פוגשת אותי?
זה קורה.
שעון חורף, אנחנו בשעון חורף. עזוב, כן. אבל שעון חורף, תקשיב. נו. הבנתי אתמול לראשונה, כי אנחנו כל שנה מדברים פה בשעון חורף, שעון קיץ, ולמה עדיין עושים את זה?
ואני כל פעם מסביר, אבל הבנתי אצל הפסיכולוגית, אני רוצה להבין
לא, איך. לא, 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 לא אצל הפסיכולוגית, זה כבר סיפור חדש, שפשוט מעבירים את הדיכאון מהאנשים שקמים מוקדם, כאילו מהאנשים שיכולים להיכנס לדיכאון אם הם, כי הם צריכים לקום מוקדם, כמונו. אז חוסכים את זה מאיתנו, מאשר האנשים, רוב האנשים הרגילים שקמים בשעות רגילות, במקום שיהיה להם עוד שעה כזה. זה. אז זה פשוט להתחשב באנשים כמונו. ובמאזינים שלנו.
זה בדיוק לאיזה שבועיים, ואז הכל אותו דבר. הכל רגיל.
הבנתי מה אתה אומר.
זה כזה.
יש שבועיים שנחמדים אלינו. אני לא צריך את זה. תקשיב, okay. אנחנו יכולים... לא, אני אומרת לך, הרעיון הזה שכאילו אנחנו מנצחים את הזמן במשהו.
כן.
זה מטורל... למה לי? לא?
למה לי? לא.
לא, למה לי עכשיו את הדבר הזה? למה לי להתנהג כאילו... תקשיבו, אנחנו נעבוד על הזמן. עזבו, זה שעון חורף, עזבו, לא משנה. זה מה, אתם הייתם רגילים לשמונה? שבע. מה? למה? למה שלא נקבל את כוחות הטבע הפועלים עלינו, אתה מבין?
געגעתי אלייך. מטומטמת. פשוט בן אדם מטופש לחלוטין.
בסדר, מטופש מטופש. הנה, יש לך פה מוד.
זה בשבילך. לא, אתם לא מאמינים. גלית, קודם כל, היא כיוונה את השעון ועכשיו השעה נכונה. אבל... היא מחפשת בגוגל.
אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה באוטו, אז זה ההיצעה של אותה שנה. תקשיבו, כל שנה אני נותנת לכם אותה היצעה, אבל היא נכונה. אם אתם מחפשים גם לשנות את השעון באוטו, אז זה תמיד כפתור אחד מעל איפה שאתם מסתכלים. באמת. זה יותר למעלה.
יש לי אייקון באוטו, שמראה לי שיש פאנצ'ר. עכשיו, היה פאנצ'ר, הוא תוקן.
הוא עדיין בזה?
ואני צריך להגיד לאוטו, זה בסדר. חדל. אתה בסדר עכשיו. אבל הוא לא יודע. אני לא יודע והוא לא יודע.
כל ההיגיון ושנינו, הזה של הסממנים.
ושנינו שהוא מראה לי ואני אומר לו, זה היה כבר. עכשיו, אני לא יודע אם הוא אומר לי, אחי, זה אחר.
זה עוד אחד?
זה לא זה, זה אחר.
כי
לא
למה המכוניות?
וזאת הפעם השנה שלא אני תיקנתי את הפאנצ'ר באוטו של עצמי.
או, מדהים.
יש לי שותפה.
היא לא תקנה את הפאנצ'ר בחיים, השותפה הזאת.
את יודעת שאנחנו מדברים על שותפה אחרת, נכון?
השותפה שלך זו ביתך הבחורה.
לא, החדשה.
ביתך הטובה. אז היא תקנה את הפאנצ'ר. לא,
בטח. איזה גול נפש.
לא, בקטע טוב.
גלית, יא מגעילה, מה זה?
למה, הבחורה הייתה מתקשרת ומבקשת לשלוח מישהו.
זה לא עניין של טוב ורע.
לא.
זה כל אחד, כל אחת.
לא, בסדר, הבת היותר...
יתרונות, החסרונות.
הבת עם היתרונות. לא, בקטע טוב. יופי, אז איך היא תקנה?
הבת עם היתרונות.
לא, גם היא יתרונות.
היא הלכה ותקנה את זה. באזור.
אין לי מה להגיד עליה. היא משהו הילדה הזאת, באמת, אין לי מה להגיד לך, תעשה עוד פאנצ'ר.
לא, אני עשיתי את הפאנצ'ר, היא עשתה את הפאנצ'ר.
כל
היא
הכבוד.
היא שותפה.
כל הכבוד.
לא
כל
לעניין.
הכבוד, צוות. שמה
לא תשמע את
הילדה,
הדבר הזה.
הילדה, צוות, וזה יפה
בואו
מאוד.
בואו נגנוז את זה עכשיו, כל מה שאמרנו,
כל מה שרציתי להגיד לך על השעון שלך, זה שהאינטרנט מלא בשאלות האלה, ואנשים...
האינטרנט מלא באיזה שאלות?
איך הסוג שעון הזה, איך עושים שהוא יפסיק צפצף?
אוי, זה מצחיק. כל כך הרבה אנשים באמת התגרשו בגלל הדבר הזה. עכשיו, גם מה שמדהים במערכת יחסים שלנו...
חלק מהאנשים עונים ב-no joke, כאלה דברים.
לא, אבל מה שיפה במערכת יחסים שלי עם אילה, זה שאני כבר ישן בשעה הזאת, ואילה ערה.
זה מאיר אותה.
יכול להיות.
אני חושבת שזה העניין.
יכול להיות שמה שאת אומרת זה נכון.
בסדר, אנחנו גם נסדר את זה, אין מה לדאוג.
את רוצה להגיד מה עוד יהיה?
כן, יש קודם כל הרבה דברים לדבר עליהם שקרו.
באמת? זאת התוכנית, אני חושב.
נכון.
הרבה דברים שקרו ואנחנו מדברים עליהם. אני חושב שזאת הגדרת התוכנית. אם היינו בטלוויזיה והיה כזה EPG כזה שאת עולה, שעושה איי-איי וזה כזה.
Information.
כן, זה עולה, זה מה שהיה כתוב. הם מדברים על דברים שקרו, שכנראה הם חשובים להם.
או, אוי, זה יום חמוד שמי שכותב את האינפורמיישן הוא שונא טלוויזיה. מה זה חדשות? הם מדברים, מה היה? נו, מה? ככה, לאינפורמיישן. אם להתקשרו למישהו שיעדכן אתכם. בקיצור, אנחנו...
אז טליה ברטפלד תהיה איתנו.
תחנת הרכבת הקלה.
והיא שם, שאני... את בטוחה שהיא שם היא? מישהו בדק את זה? כן? אני בהלם שזה קורה.
לא, לא, אישה ויחידון.
מסוג הדברים שאמרנו...
אני גם, אתם יודעים שאני נהיה
שוגעת. שהיה רעיון כזה על השולחן, כזה אצלנו, ואמרנו כזה, וזה וטליה, תלך, תעשה, ואמרו, אוקיי, וטליה עושה את זה.
נכון.
אני בהלם.
ואנחנו גם נדבר עם יניב סגלוביץ' על הסרט שהוא עשה על ימין מסיקה, הבמאי. מעניין מאוד. בקיצור, הוא תכף, הרבה דברים.
מה, והרלה?
נו, מה?
מה זה?
אני יכולה בלי לחלק איזה שקל.
מה זה?
כל הימים שהיא לא הייתה פה, אני סתם, אני נתתי לקבצנים, מה אני אעשה? תחייבת.
לא לעניין.
נכון?
ממש לא לעניין. אמרתי לך, רק ללהטוטנים. אנחנו מנסים לגרום להם לנצח. די, די. כן, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליונתן ליס, כתב מדיני, הארץ, מה שלומך?
בסדר, בוקר טוב.
בוקר אור. אנחנו כרגיל לא כל כך מבינים את הכותרות שבפחות מ-24 שעות האחרונות הצליחו להסביר לנו הכל, שיש עסקה שהיא קורית, והיא זה ו...
לא, שיש עסקה, שיש פעימה ראשונה לעסקה הזאת.
כן, אבל זה יוצא לדרך. הנה, זה קורה ופחות מ... לא יודעת, 12 שעות אחר כך, לא יודעת, פחות מ-24 שעות אחר כך, אנחנו כבר מבינים שישראל דוחה את המתווה הזה.
למה את אומרת ישראל? כתוב שחמאס דוחה. יונתן, תעשה סדר, אנחנו מנסים להבין, ומילא אנחנו, שזה עוד, אנחנו ככה מביאים את הדעה שלנו על הדבר הזה, תחשבו על המשפחות של החטופים שכל הזמן מקבלים כאלה, ידיעות סותרות, זה מטריף את המוח.
בואו ננסה לעשות סדר בדברים באמת. אתם... מן הסתם מדברים על ההצעה המצרית, אז שהיא יוזמה שצצה לפני כמה ימים, ועלתה אתמול על ידי הסיסי באיזה נוסחה מעט שונה, שמדברת על עסקה קטנה, על עסקה לשחרור של 4 או 5 חטופים.
יומיים, יומיים של שקט, משהו כזה.
תמורת 48 שעות של הפסקת אש.
נכון, אבל בשורה התחתונה אנחנו מדברים על איזשהו מנגנון קצר שבו... צד אחד משחרר חטופים, וצד שני נותן בתמורה הפסקת אש.
מעין צד בונה אמון, מעין צד כזה.
על פניו הצעה נהדרת, כאילו, קשה לומר נהדרת, כן, אבל...
הצעה, להתחיל את המסע ומתן הזה, כן.
נכון, זו הצעה חלקית מאוד, זו הצעה שהמטרה שלה היא בעיקר להראות שהמנגנון עובד. שחמאס מסוגל להגיע לחטופים, שישראל מוכנה לתת הפסקת אש, וזה צד בונה אמון כדי לאפשר עסקה גדולה יותר. זה בעצם מה שמצרים מציעה, אין התלהבות סביב ההצעה הזאת.
לא מהצד הישראלי, לא מהצד החמאס.
נכון מאוד. וכרגע בקטר מתנהל בעצם דיון...
בהשתתפות ראש השבק.
בדיוק, במעמד צד אחד, שוב, כרגיל, אנחנו שם, כדי לגבש נוסחה לעסקה גדולה יותר, שיכול להיות שתכלול גם איזשהו מנגנון כזה כמו שהמצרים מציעים, אבל בישראל רוצים...
כבר מראש יותר, משהו יותר כולל. עם זאת, אני לא מבינה את הציטוט של ראש הממשלה שאומר מסע ומתן רק תחת אש. אני, למה?
תראו, אני לא הייתי מתלהב מהציטוט הזה, הוא נכון, הוא אמיתי, הוא קרה. נתניהו קבע איזשהו קריטריון שבו ישראל... לא מניחה את הנשק לפני שהיא מקבלת חטופים.
אבל כבר ישראל הניחה את הנשק לפני שהיא קיבלה חטופים.
כן, אני צריך להגיד לכם שלא הייתי מתייחס, שוב, לא הייתי נותן יותר מדי משקל להצהרה הזאת, היא הצהרה שקרתה. אני חושב שאם זה היה עומד על הדבר הזה, אז נתניהו אולי גם היה מתקפל. בישראל יש כל מיני בעיות עם ההצהרה הזאת, וזו... זו הצעה שבינתיים, שוב, היא לא עומדת בפני עצמה, כן. אנחנו צריכים לראות לאן היא גוררת או לאן היא לוקחת אותנו מבחינת עסקה גדולה יותר.
עם מי אנחנו מדברים בחמאס עכשיו?
או, זו שאלה מצוינת. אנחנו מדברים עם חליל חיה, ואנחנו מדברים...
שהוא שם, הוא בקטר, לא?
נכון, ועם חלד משל עם הנהגת חוץ, לא עם גורמים שנמצאים בתוך רצועת עזה בשלב הזה.
אבל בקטר מדברים עם נציגים מרצועת עזה, אני מניחה.
ככל שאני מבין, כן, והם גם טוענים שיש להם שליטה על מה שקורה בשטח, ואז זאת אומרת שהם מסוגלים להביא לשחרור של כל החטופים, שהם יודעים איפה הם נמצאים.
מובן שהדבר המטריד ביותר בהקשר הזה, זה שאין עם מי לדבר בעזה, שיצליח, זאת אומרת, סינואר, אפשר לומר עליו הרבה דברים והם מוצדקים, אבל האיש עשה את מה שהוא חתם עליו. אמרו כך וכך חטופים משוחררים, שוחררו.
זה נכון, אבל הוא גם בעיקר לא עשה הרבה בעניין החטופים, האינטרס שלו לאורך חודשים ארוכים.
הוא לא קידם את העסקה, אבל כשהייתה עסקה, הוא עמד בעסקה. זה לא, זה לא סיפור, נכון, נכון, אני רק אומרת שמי עכשיו, יש מישהו שאפשר לסמוך עליו שבאמת יעמוד בעסקה? כשהיה, אני רק רוצה להזכיר לכם את נצרלה מביא ארונות במקום חיילים.
מה את רוצה להגיד בזה? ברור.
שאני לא יודע, שאני רוצה לדעת מי האיש בעזה והאם אפשר לסמוך עליו באיזשהו...
מה זה אפשר לסמוך עליו?
אופן. לא לסמוך עליו שאתה יודע...
אני חושב שזה בדיוק מה שמנסים להבין בישראל. אני מזכיר לכם שרגע לפני הנסיעה הזאת, ומיד אחרי החיסול של... סינואר, נתניהו יצא בהכרזה אחרת. הוא הציע סוג של חסינות.
כן, דיל.
לחוטפים, למשפחות שמחזיקות.
זה באמת הייתה הצעה, יונתן? כאילו, זו הייתה הצעה אמיתית, אם משפחה בעזה באמת יכלה, או אנשים בעזה באמת יכלו למסור פרטים על חטופים ולקבל את הדבר הזה, שזה היה איזו הצהרה כזאת?
אני חושב שאם זה היה קורה, אף אחד לא היה עוצר כזה מהלך. השאלה היא אם באמת ישראל יכולה לבקש או לצפות שאנשים שמחזיקים בחטופים יעשו כזה צעד, ואנחנו רואים שזה באמת לא קרה בשורה התחתונה.
שמעו, כדי שזה יקרה, צריך גם מנגנון לזה. זאת אומרת, אם יש משפחה כזאת, לאן הם פיזית? מה זה תבואו להגיד לישראל מהם שולחים מכתב?
יש מנגנון כזה שנים בכל העולם, שאתה אומר,
למי?
הנה הבאונטי על הראש של הבן אדם הזה, או הנה העסקה שאנחנו מציעים למי שמביא מידע, וזה קורה, זה קרה הרבה פעמים, גם פה בארץ.
אני מניח שאפשר היה, אם זאת הייתה הבעיה, אפשר היה לפתור אותה. אבל העניין הוא שישראל לא הגיע בכלל למצב שבו יש, ככל שאנחנו יודעים, ארגונים, אנשים, משפחות שמוכנים לשחרר חטופים שנמצאים ברשותם. לא ראינו את זה קורה.
כאילו, אני רק שואל, כי כל הדברים הסותרים האלה שאנחנו שומעים בתקשורת, יש צד מסודר של החמאס שמגיב ברגע זה ואומר, ואתה יכול להגיד לי, הנה הציר הציר הזמן והנה מה שהם אומרים, וזה עקבי?
לגבי עקביות קשה לי לענות לך. אני יכול להגיד לך שחמאס הניחו הצעה משל עצמם.
מתי?
אתמול, שלשום, בימים האחרונים. הם מנסים להפגין מעורבות, מנסים להפגין יצירתיות בעניין הזה בעצמם. הם הציעו עסקה שאומרת הכל תמורת הכל, כלומר פעימה אחת שבה
מסתיים את המלחמה.
נכון, הם משחררים את כל החטופים, מטוענים שהם מסוגלים לזה, ותמורה ישראל מסיימת את המלחמה. בישראל הצעה כזאת לא כל כך תעבור, אני חושב פוליטית, הקבינט יש לו לא מעט מתנגדים לכזה מהלך, גם בגלל סיום מלחמה כמובן, וגם בגלל חשש שפעימה אחת תפחית את מנופי הלחץ שיש לישראל על חמאס כדי להגיע לכל מיני מטרות.
ומצד שני, אני כל הזמן שומע וכל הזמן מסבירים לי שחמאס גמור, והשרשרת הפיקודית נגמרה, וזה כאוס מוחלט, והם בעצם כבר די גמורים ומובסים ומושפלים. מה עוד היעדים תזכיר לי של המלחמה, רק שאני אהיה בפוקוס על הדבר, ולמה לא מסיימים את זה ומחזירים את החטופים?
תראה, אני
חשבתי שזה היעד.
היעד היה ליצור תנאים להבאת החטופים.
יפה, הבאנו את כל התנאים, פלוס בונוס סינואר שיצא על הדרך וקרה. מה עכשיו?
בוא אני אגיד לך מה נקודת המחלוקת המרכזית מהבחינה הזאת. ישראל מוכנה להסכים לפחות תיאורטית, כן, אנחנו יודעים שנתניהו לא תמיד מסכים ולא תמיד מעוניין לקדם את העסקה. אבל נקודת המחלוקת המרכזית היא שישראל רוצה שחמאס יפסיק לשלוט בעזה. יצא מוכנה שאלפים יוגלו למדינה שלישית, אבל שהשלטון בעזה יסתיים. וחמאס לא מוכן לזה. חמאס אומר, תסתיים המלחמה, ואנחנו נשקם את השלטון שלנו שם. אני חושב שזה כרגע, זה והקווים האדומים שנתניהו הציג בקיץ, ציר פילדלפי, ציר נצרים וכולי, זה המחלוקות הגדולות שיש בין חמאס לבין ישראל ביכולת להגיע לאיזה נוסחה מוסכמת.
אוקיי, מה הצפי לימים הקרובים? דדי ברנע שם, יש עוד מצטרפים, יש עוד ממדינות אחרות, מתווכים?
כן, אז מבחינה טכנית יש אופטימיות גדולה, כלומר, ברנע נסע לשם, לא חזר בינתיים, כן. והפסגה התחילה אתמול, היא כנראה, הפגישות יימשכו היום. השאיפה היא להכריז על חידוש השיחות בתוך ימים, זה יכול להיות יומיים, שלושה, ואז באמת משלחת חמאס תצטרף, המצרים יצטרפו, והדיונים האלה...
אבל בקטר עדיין המצב רוח זה, אנחנו נסדר את זה. אני, זה נשמע, כלומר, הם עדיין בעניין.
קטר עצמם, את אומרת?
הקטרים, כן, שהם, אני מבינה, הגורם החשוב בזה.
כן, הם מכוונים ללהיות המתווך האולטימטיבי,
אבל הם עדיין מלאים מוטיבציה, כי אני זוכרת שבפעמים האחרונות...
שהם הבוסים של המזרח התיכון, ושהם מגיע להם אולי גם פרס נובל.
נכון, אבל אני זוכרת בפעמים האחרונות שדיברנו עם יונתן, דווקא הוא תיאר שגם הם לקראת ייאוש.
נכון, הם היו על סף ייאוש כמה פעמים בחודשים האחרונים. הם האשימו את כל העולם באמת בכישלון של המגעים. והם עדיין המתווך כנראה היחיד בזירה היום שמסוגל לחבר בין ישראל לבין חמאס, שיש לו מנופי לחץ על חמאס גם אחרי חיסול סינואר.
וזה עדיין אותה קטר שביד אחת מנסה להראות לעולם, אנחנו בעצם המקום הפלורליסטי
אנחנו הערבים החדשים.
החדשים, וביד השנייה מממנת טרור.
תראה, יש ויכוח גדול על המממנת טרור הזה. קטר, גם קטר וגם ארצות הברית, וגם בכירים ישראלים יגידו לך שהעובדה ששלטון חמאס, בכירי חמאס נמצאים בקטר, והעובדה שקטר מזרימה או הזרימה כסף לאורך שנים לרצועה, נעשו בידיעה, בהסכמה ובעידוד של הממשל האמריקאי ושל הממשל הישראלי. לא נכנס שקל בשנים האחרונות מקטר לרצועת עזה שלא עבר באישור של מדינת ישראל.
מובן.
אוקיי, אנחנו נשאר בחלק האופטימי שבו
מחדשים
את השיחות.
יונתן ליס, כתב מדיני הארץ, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, להתראות יום טוב.
בן אדם שעל הליינאפ. יאללה שלך, באמת.
תגידו ביי ביי לפקקים ולעצבים, ושלום לימים רגועים ונעימים. נוחות מרבית, מזגן ומושבים מרווחים. מעכשיו נחים בדרך לעבודה. עוברים לרכבת הקלה.
ייי, אנחנו עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום, רוצים להגיע ליעד שלכם בקלות ובמהירות. כן. הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה. 34 תחנות המחברות את כל המקומות המרכזיים בעיר. הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לצאת לבלות, להשאיר את הרכב מאחור, לתכנן את היום שלכם בלי דאגות. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לטליה בטפלד, מה העניינים?
יו, בוקר טוב, הרגע שמתי את האוזניות, השם ישמור, מה נשמע?
אני לא מאמין.
וואי, פספסת מלא דברים, טליה.
מלא, מלא סופרלטיבים, אמרנו עלייך המון דברים.
דייגת.
אני דאגה אנשים ברכבת, חבר'ה.
אז רגע, את בתחנת שאול המלך.
חיים שלי, שלום, הנה, מצאתי בן אדם. תקשיבו.
את לא יודעת איך קוראים לו, איך הוא נהיה חיה.
לא, מה שמך, אדוני?
כן.
יאיר.
יאיר, תקשיב, אתה החיים שלי קודם כל, באמת, אתה, וואו. קודם כל, תקשיב, בוא תספר איפה אנחנו, אדוני.
אנחנו ברכבת הקלה, תחנת שאול המלך.
כל כך נכון.
זה תחנה מדהימה.
אז התחנה הזאת, זה תחנה א', מדהימה, זו תחנה באמת הכי שימושית אצלי, של הקו האדום של הרכבת הקלה. אגב, אני אגיד רק למי שלא יודע פה, שמהתחנה הזאת אפשר גם להגיע בקלות לאיכילו וזריאלי, כל מיטאון תל אביב, שכונת נחת יצחק, קריית הממשלה, כל הכי יעלומים של העיר.
סליחה, רגע, רגע, משאול המלך לאיכילו, תלך ברגל.
לא, לאיכילו, לא.
אתה לא, משאול המלך לאיכילו.
אולי כואב חמש,
אנחנו בנינו רכבת.
בגלל זה אתה הולך לאיכילו, את אומרת.
נכון, ואתה לא תלך ברגל לאיכילו.
בסדר, אוקיי,
אוקיי. זה כל כך חסר סטייל לבוא ברגל.
איזה פריבילגי אתה, אלוהים, גורי.
מדהים.
לא לכולם יש רגליים. קיצר, אז באמת יש פה גם... סליחה.
טליה, אני איתך, אני איתך, אני אסגור לו, כן.
כן.
אז אני פה עם יאירוש.
כן.
קודם כל, בוא תספר לנו קצת מאיפה הגעת, לאן אתה נוסע, מה שלומך, מה נשמע, בוקר, מאוד מוקדם, בבקשה.
אוקיי, אני הגעתי מאזור שחם. לכיוון שאול המלך, אני הולך עכשיו לבסיס.
מה זה שחם?
אה, הוא הולך לבסיס.
זה תחנת רכבת.
יו, אתה הולך לרכבת, אתה חייל?
כן.
אתה יודע שאני ממש אוהבת חיילים.
אבל טליה, הוא לא עם מדים? את לא ראית שהוא חייל?
כן, הוא עם מדים ואני לא ראיתי. לא, הוא על אזרחי גלי.
אז באיזה צבא אתה? יאיר, לאיזה בסיס אתה הולך?
אני משרת בקריה, אני משרת בקריה.
סדר גמור.
אתה עושה משהו ממש חשוב?
ברוך השם, כן.
אומייד, תקשיבו, יש לי עדים מישהו משמעותי, אני באלף. עכשיו לא נעים לי שאני מעכבת אותך היום.
ככה חוקרים, אגב, לפי דעתי. אתה עושה משהו חשוב? כן. יש!
אוקיי, תקשיב, יש לי שאלה בשבילך, בסדר? יש לי שאלה, שאלון, שבטח אתה תדע, כי אתה עושה דברים יותר חשובים מאלה. אז ככה, השאלה היא כזאת, כמה אוטובוסים נכנסים ברכבת הקלה? לדעתך.
וואי, זה שאלה.
צריך להציע אוטובוסים?
ארבעה? איך פשוט שלפת ארבעה? לא, אתה טעית, התשובה היא שמונה. אבל תקשיב, אדוני. יאיר, האמת, יש לי פרס בשבילך רק על זה אפילו שהשתתפת, שזה כרטיס נסיעה חופשית למשך חודש, למרות שאתה חייל, כאילו.
אבל הוא יוכל להעניק את זה לחבריו. או למשפחתו.
יש לך, אתה מכיר מישהו שהוא לא חייל?
כן, כמה אנשים אפילו.
זה שאלת עומק.
אז אם אתה, יש בחייך מישהו שהוא לא חייל, אתה תוכל להעניק לו בכיף ובאהבה, והוא יוכל לנסוע בנסיעות בכיף ברכבת הקלה בחינה בלי לשלם חודש.
אוקיי.
נשמע מצוין.
יאיר,
תגידו תודה ליאיר.
תודה רבה.
על כל מה שאתה עושה למענה.
תודה רבה על השירות שלך.
תודה וסליחה.
וממש ממש סליחה. בואי נאתר מישהו שהוא לא חייל לנקסט, סתם בשביל...
לא, כי חייל לא נעים לנו שהוא לא יזכה,
הוא
חייל.
תשמעי,
יש מצב שהוא סתם אמר שהוא חייל.
כן, יש מצב שהוא
חייל. לא, הוא חתיך ברמות, אין המצב.
הוא חייל.
נסכים.
הוא חייל. כאילו זה חתיכות ששמורה לחיילים. הייתי ברמה של כאילו אני מופתעת שהוא לא על מדים.
הבנתי.
סליחה, יואו, זה לא נעים להגיד ככה.
לא, זה יחסית לשאר הדברים שאמרת זה נעים.
אני חושב, כן, זה אולי הדבר הכי טוב. אם נעשה לקט מתוך הפינה הזאת, זה הדבר שנוציא החוצה.
כן, כן היה דיבור על קטועי גפיים גם. בל נשכח.
יאללה, לא שכחנו. אף אחד לא שכח. גם הבוסים של התחנה הזאת, ככל הנראה, לא שכחו. תלי אמרת, אנחנו חייבים לנתק. אנחנו חייבים לסיים, יש לי ממתינה.
את נשארת שם?
אני נשארת, נתראה. יש שעה הבאה, חבר'ה.
כן, נכון, את, נכון. ומה את לא עושה בשעה אותי. הזאת? אני רק מנסה להבין.
אני צריכה לשעות משהו זירו, אני הולכת לשעות זירו, נתראה עוד שעה.
אלה השעות שלך?
לא, אדוני. אתה לא זוכר שפעם לא קמתי?
אני זוכר שפעם לא קמתי.
הוא לא יכול לשכוח. הוא לא יכול לשכוח.
זה נכון, את בן אדם מאוד רציני. כאילו בימי צילום וזה, את קמה מאוד מוקדם.
אני קמה, כן, נכון. אבל הנה, גם היום קמתי, אין עליי.
טוב, אז תכף נדבר שוב.
לכי תמצאי משהו לשתות ותספרי רכבות בינתיים.
בסדר, בסדר.
יאללה, ביי.
כמה אוטובוסים, מה הייתה השאלה? כמה אוטובוסים נכנסים?
אבל מה הכוונה? שצריך להסיע את האוטובוס?
לא, האורך. האורך.
אולי זה מבחינת נוסעים, לא מבחינת האורך.
האורך.
אבל כולם יודעים שאני לא מודד דברים באוטובוס, אני מודד בשחקן כדורסל שוכב. על הרצפה.
חשבתי שאת הולכת להגיד שחקן כדורסל שחור, כי פעם גם זה אמרת.
שחקן, כדורסל שחוב על רצפה.
שחוב.
זה לא עם אדם.
לא קשור הצבע שלו עכשיו.
לא, זה 2 מטר בערך. אז אני מדמיינת כמה צריך לעשות שרשרת של שחקני כדורסל. מאיפה אני יודעת מה אורך של אוטובוס?
לפני שה...
זה עומדן.
לפני שהשידור התחיל.
טוב, אני רוצה קצת שתעזור לי, כי אני לא יודעת דברים בייסיק.
לעזור לך, לעזור לעצמך.
אם אפשר. תן לי חכה. בסדר, אני חייבת שתיתן לי חכה.
כן.
ג'ו רוגן.
תן לבן אדם דג אחד.
והוא יהיה שבע. תביא לו כבר דג, יא מעצבן.
ותבוא מחר ותביא עוד אחד.
נכון.
אם אתה יכול.
אם אתה אבא שלו.
אם אתה פנוי, תביא לו דג כל יום.
תגיד, מה היה אצל ג'ו רוגן? למה כולם מדברים על זה? אפשר את שיחת למה כולם מדברים על זה ואתה מסביר?
אוקיי. לך יש פיד. הפיד שלך מורכב מ...
אנשים שחושבים כמוני בול.
95% אנשים שחושבים כמוך בול, 5% אנשים ששמת כקבוצת ביקורת, אבל לאט לאט אלגוריתם כל כך משוכלל, שגם אלה חושבים כמוך. אוקיי? שכל 100% שלך זה את.
אוקיי.
כל 100% של הפיד.
חשבתי שאני רואה גם דברים לא, אבל...
זה לא, זה כאילו, מה שאת רואה אצל, כאילו אצל האחרים של הזה, זה בעצם כבר עשה איזה עיבוד אלייך, של, הנה, זאת דעה שהיא כמוך.
בגדול.
אבל קצת שונה. אבל זה זה.
תיפתחי טיפה.
תיפתחי ממש ממש טיפה.
כן.
כי זה עוזר לנו למקד את הפרסום שלנו לאדם שהוא חד מימדי.
כמוני.
זה מה שאני אומר, נכון. כל אדם.
לא, כן.
כל אדם. ובפיד שלך, ג'ו רוגן הוא אסון. למה הוא אסון? כי הוא המוני, והוא
קונספירטור. עם טראמפ, אבל הייתה
לא,
לו שיחה מאוד...
לא, אני אומר עוד לפני, אני מקדים. והוא קונספירטור.
יש לו פודקאסט, כן?
והוא כזה פשטני. ואם, למשל,
סאטרדיי
נייט לייב רוצים לעשות בדיחה, אז הם עושים בדיחת ג'ו רוגן. יש להם הרבה בדיחות ג'ו רוגן.
שזה ג'ו רוגן הקונספירטור או ג'ו רוגן הטיפש?
לא הטיפש, ההמוני. ההמוני. הוא כל כך מצליח, והוא עושה גם את ההאבקות והזה, הוא כנראה טיפש.
הבנתי.
עכשיו, ג'ו רוגן לא טיפש, הוא מאוד מאוד משכיל, יש לו המון 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 סקרנות.
אבל יש לו גם דעות, זה מאוד קצה, לא?
רגע, יש לו המון 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 סקרנות, והפודקאסט שלו הוא כל כך מצליח, כי הוא גם כנראה מאוד מאוד ראשוני. חוויית ג'ו רוגן, אחד הראשונים, אחד הפודקאסטים הראשונים, שהפך בעצם לתחנת ממסר. זאת אומרת שהוא לא צריך לו את פוקס ולא את זה ולא את זה, הוא לבד.
הוא בעצמו.
הוא הדבר, באים אליו.
כמו שאנחנו מכירים היום כבר פודקאסטים, אבל באמת הוא הסנונית של זה.
ממש, ממש.
או פה, חלוץ, כאילו.
חלוץ לגמרי וזה. עוד יותר, עוד סיבות לסנוע אותו. אילון מאסק היה אצלו, אז אישן, אם את זוכרת, ג'וינט, משהו כזה, זה הוריד, זה המנייה התשתגעה, היה זה בלגן. כאילו, דברים קרו בפודקאסט שלו.
נכון.
מלא דברים. עכשיו, הוא לא שמאלני, הוא לא ווק, והוא לא, את יודעת, באיזה...
והוא לא רפובליקן שמרן גם?
הוא גם לא רפובליקן שמרן. הוא מה שנקרא...
העתיד.
הקול החדש, הימני, המחפש מה מסתירים מאיתנו, מחפש את היד הנעלמה, ומחפש את הדיפ סטייט, ומחפש את הזה, ומחפש את כל הדברים האלה.
כן.
זה יושב לפעמים עם כל מיני קונספירטורים. זה קל. שזה יישב גם עם ה-K9, איך קוראים לה? Q9, נו.
לא, לא, Q-Anon.
Q-Anon.
והפיצה.
זה, והפיצה.
שהולכים בפיצה ומגיעים לעוד מימד.
זה גם מסקרן, וזה גם אין לו אחריות במובן הזה, שהוא פודקאסטר אמיתי, הוא פשוט מדבר על מה שמעניין אותו.
כן, אבל אתה מבין שבסוף, תשמע, אנשים יכולים להיות מאוד אינטליגנטיים, אבל אם בסוף האוטופיה שלהם, או הרעיון הכללי, הוא דבר טיפשי, אתה לא יכול ללכת עם זה. אתה יכול לנסח מאוד מאוד יפה, עד סוף הרעיון של ה-QAnon, מי שולט בעולם.
הוא לא מנסח.
מפלצות,
הוא
די.
הוא לא מנסח כלום. הוא מביא אנשים מעניינים מכל מיני זרמים, גם קשורים לעניין הישראלי-פלסטיני, גם זה הרבה מאוד, והוא שומע את דעתם. הוא מקשיב, הוא שומע, הוא... והוא גם מדבר לפעמים.
אז למה עכשיו כולם כועסים עליו טראמפ? מה היה בטראמפ?
כי טראמפ, כמו אם את זוכרת שהוא היה אצל פאלון בזמנו, ופאלון פרה את השיער שלו, זוכרת את הרגע הזה?
כן.
וזה היה הרגע שאמרו על פאלון, he's a sellout, כאילו זהו, כאילו הוא גמר.
הוא התקרנף, מה שנקרא בעברית.
הוא גמר אצלנו עם החמודיות הזאת, ואז טראמפ זכה, זה היה לפני הבחירות ההם. ופה יש בעצם שוב את השובר שוויון הזה של טראמפ מול האריס, וכולם מאוד מאוד בסטרס הזה שקורה כל מערכת בחירות, כמו שדיברנו עם אורן ארי. לא משנה, כל מערכת בחירות יש תמיד איזשהו טקו. זה ארצות הברית היא מדהימה בקטע הזה. מדהימה. השיטה היא כל כך מורכבת, עניית יצא טקו תמיד.
הוליווד, צריך שיהיה דרמה.
מדהים, מדהים. אז הם רואים בזה, בתוך השובר שוויון הזה, הנה הבאת, ומה זה הכשרת את השרץ, במובן שלא הקשית עליו בכלל, לא בנושא הפלות, לא בנושא השישה בינואר, לא בהרבה נושאים.
שישה בינואר?
שעלו על הקפיטול. לא בהרבה מאוד נושאים. זאת אומרת, עשית...
שישה זה רק דברים שאני יכולה לפה לזכור. שישה באוקטובר, שישה מיליון.
וכל הדברים האלה... הטריפו את האדם הליברלי,
הניו יורקי,
שלא נאמר דמוקרטי, מהצד הדמוקרטי.
למרות שמה הם ציפו מג'ו רוגן. אבל אני מבינה שבזה שלא שאלו אותו שאלות קשות, הוא ממש היה מין חנפן, זה הגיע לרמה הזאת?
זה לא עניין של חנפנות, זה עניין של כך הפודקאסט הזה מתנהל. זה לא פודקאסט שאומר, אני עכשיו אביא מישהו, ואני אצלוב אותו. לא. אתה מגיע אליי, אתה מתארח בסלון שלי. זה... הוא הגדיר, ג'ו רוגן הגדיר בהרבה מובנים, מה זה פודקאסט. ופודקאסט הוא סטייל חוויית סלון קצת. זה לא, אתה לא מגרש מישהו.
זה התוכנית הרוח החדשה, פודקאסט.
אתה לא מגרש מישהו מהסלון שלך. אתה לא מביא מישהו שאתה שונא.
אין יותר,
אתה לא מביא מישהו שאתה שונא לסלון שלך.
אין יותר טוק שואוז אמיתיים בטלוויזיה, כמו שהיו פעם. זה כבר לא נראה אותו דבר, וזה הפך להיות באמת בפודקאסטים.
וגם כל האנשים האלה, כמו טראמפ, לא הולכים כבר לדברים הקונבנציונליים.
כי אף אחד לא רואה טלוויזיה לינארי גם, אבל...
לא משנה, זה לא יודע מה הוביל למה, אבל הם לא מעוניינים. הם אומרים, אני לא במשחק הזה. זה כמו עם ענייני הדיבייט וענייני הזה. זאת אומרת, אפשר גם לא. והפודקאסט הזה קצת עשה לו בעצם את השירות הזה שהוא היה צריך אולי להזמין קצת קולות אחרים להצטרף ולהצביע לטראמפ. אז להלן הפיד שלך הגואש. האם זה יכריע? כנראה שלא, כנראה שתמיד היומיים האחרונים, אם את זוכרת הילרי מתעלפת, אם את זוכרת זה, כל מיני רגעים כאלה, אלה הרגעים שמכריעים תמיד. בסוף זה זה. הוא מגמגם, אז זה משהו ביומיים האחרונים, זה כל כך נזיל הבחירות בארצות הברית. זה ב-50 אלף קולות לפה ולפה, אז הכל יכול לקרות.
להקשיב לפודקאסט הזה, ג'ו רוגן מדבר עם דונלד טראמפ, או שאני אזדקן תוך כדי?
לא יודע, לא יודע. זה אולי יעשה לך איזה סדר במה, מה הנרטיב המוביל, אבל אני לא חושב שזה כזה מתוכנן מול ג'ו רוגן. אני פשוט חושב שזה היה ברור לו שהוא לא הולך לתקוף אותו.
הוא מצביע לו כאילו?
אני לא יודע.
טוב.
לא יודע. בסדר. אולי כן.
אני אתקשר אליו עכשיו. מה השעה אצלו? איפה הוא? זה אליי?
אורי אלפי, גלית חוגי,
מייק נולר על הסאונד ועל עוד הרבה מלא מלא דברים, והיא איכשהו גם על הטיק טוק וגם על הפייס. איך היא עושה את זה משם? איך היא עושה את זה מפה?
כנראה שאפשר היה לעשות את זה כל הזמן.
את הולכת לשם וחוזרת לפה?
באמצעות צעדים.
רגע, אבל את מתכנת וזה זז מבחינת הצילום? יש לזה איזה אוטומציה של מי שמדבר זה עובר אליו?
לא.
אז מה?
היא ככה, היא מרגישה את זה פשוט.
אז אני לא מבין מה...
תניח...
את רואה את זה מפה! את עשית שזה פה!
תניח...
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
תניח לאדם.
אייר גולברשט.
או, בוא נפתח עכשיו את התיק הרפואי של אייר.
אנחנו צריכים לדבר איתך.
זמן רב, לא דיברנו עליו.
תורידי את האנדר. אייר, שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
טוב. אתם יודעים גם כל פעם שגורי בא לספר משהו רפואי, אז אמא שלי שולחת לי, הוא באמת יספר?
אני מצטער, אמא של אייר, אנחנו חייבים לפתוח את הדברים האלה.
לא, אנחנו ממש לא.
אנחנו חיים בחברה.
יש לזה ביטוי, חיסיון רפואי.
אני לא רופא, אני לא חתמתי על איזה אמנה.
אתה לא נשבעת את שבועת הרופא אי פעם.
היפוקרטס?
האמת שלפעמים קצת כן.
זה גם נשמע לא הגיוני, כי הוא היפוקרטס, את מבינה מה אני אומר? כאילו, היפוקרט, לא משנה. בקיצור, אייר, זה בדיחה
בלטינית, כן.
שסוקרטס אוהב.
אני יודעת, והוא לא מאזין יותר, אתה יודע שהוא עבר להקשיב ליברמן וקלמן. זה יותר מתאים לו עכשיו.
זה כל כך הוא.
ממש.
זה כל כך הוא.
וואו.
יאללה.
בסדר.
ודודי כהן.
כן.
על כל השאר. ומגיע, הוא מגיע בבוקר עם שלוש, צריך להגיד קסדות?
לא. לא.
קסדות, קסדות?
אולי כמו אסדה. אסדות, לא, קסדות, אני בקסדות.
כלבות.
לא, אתה מתכוון למלכות.
כלבות?
שאומרים מלאכות או מלאכות או משהו.
מלאכות?
בוא נניח לזה, קסדות.
אבל למה אתה עם שלוש כל פעם? למה פשוט לא...
אפרופו...
גם אף אחד לא יגנוב לך את זה.
אפרופו, קסדות.
זה קסדה של ילד.
בסדר, קסדות, הדבר הזה.
קסדיה.
קסדיה. קראתי אתמול בזה של האקדמיה, באחת הרשתות שאני לא זוכרת את זה.
נו.
למה אומרים 5-5, נגיד, עם דקות,
זה נקבה, כן.
ולא 5-5.
כן.
כי פעם דקות היו דק, בן. באמת.
דק?
כן, זה לא מצחיק שיש כאילו טרנסג'נדריות במילים.
מעניין.
פעם דקות היה דק, ועכשיו הוא דקה. מה אתם? אז בוא תעשה גם את מטריקס. בוא תביים את מטריקס, אדוני הדקה. מה אתה מחליט על עצמך דברים? לא הבנתי את זה.
לפי הבנות שלי, ספרות, זה רק נקבה.
בסדר, לטעות כולם יכולים.
רק נקבה.
אוקיי.
אבל זה גם לא טעות כבר.
לא, זה טעות.
זה לא טעות מבחינתן.
בסדר, מבחינתן.
זה באמת, לא. אתה אומר להם והם אומרת, זה לא משנה. זה, אתם פשוט, זה לא משנה.
אבל הן קטנות והן לא מבינות כלום.
לא, אחת היא כבר בלות 35 לפי דעתי.
לא חושבת, והיא לא גם, זה, צריך להגיד לה שזה טעות. זה, מה זה משנה שהיא אומרת? אז מה אם היא אומרת?
למה אוקיי. שלוש?
של הילדים.
אבל, מיה וברי, אני
חוזר אותה בבוקר. אבל למה אתה לא מניח את זה למטה? מי ייקח את זה? השומר, מי ייקח את זה?
א', לך תדע.
מי ייקח? ואני עושה את זה מחר, ונראה.
תעשה את זה.
יואו, גורי כל כך הולך לקנות
קסדות. לא, עליי, לא, עליי. זה נופל פה, וזה, וזה גושם. הוא גם ככה מגיע עם חם צוואר, הבן אדם באוגוסט היה עם חם צוואר.
נכון, נכון, נכון.
די.
הוא איש של חם צוואר.
די, מספיק.
בסדר, גמור. טוב, רצינו להגיד שאנחנו השבוע עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום. רוצים להגיע ליעד שלכם בקלות ובמהירות. הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה, 34 תחנות המחברות את כל המקום. ממש תעשה את זה, תקשיב.
זה כיף.
זה דש מהנורמליות, מעולם שבו ברור שנוסעים ככה. אתה יודע מתי זה מגיע, אין פקקים, אתה יודע. וגם, אני חייבת להגיד, זה לא כתוב. אבל התחנות נורא 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 יפות בפנים, באמת, הן נראות יפהפה, מי שייצב אותן הוא כל הכבוד לו. אז 34 תחנות המחברות את כל המקומות המרכזיים בעיר, הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לתכנן את היום שלכם בלי דאגות. היום ובכל יום השבוע אנחנו עם טליה ברטפלד, שתחכה לכם בכל פעם בתחנה אחרת של הקו האדום, וזה הזמן שלכם לפגוש אותה פנים אל פנים. האישה שדומה לנטשה ליון, השחקנית של בובה רוסית.
יופי, בואי איתי יותר זה.
אתם פוגשים את טליה.
ניים דרופינג של אף אחד. אף אחד לא יודע על מה לדבר.
אחת הסדרות הכי מצליחות בנטפליקס.
אבל השם הוא כל כך לא...
אבל אמרתי אחרי זה... תקשיבו, אתם פוגשים את טליה ואתם עונים על חידון הרכבת הקלה.
זה כל פעם באותו יום.
שהרכבת קלה, אבל גם השאלה קלה. אין מה לדאוג ואתם תוכלו לזכות.
כן, השאלה הקודמת הייתה כמה אוטובוסים נכנסים ברכבת אחת של רכבת הקלה, וזה כנראה 8 אוטובוסים.
לא כנראה, למה אתה מפקפק בזה?
אני מפקפק, אף אחד לא זה, אף אחד לא הניח באמת את האוטובוסים. אפשר רק למדוד בעצם. לא, אני לא אמין לזה.
לא, בוא ננסה עם אוטובוסים ממש. אז תגיעו לתחנת שאול המלך.
איבל קניבל?
השתתפו בחידון ותגלו אם אתם יודעים הכל על הקו האדום. זה הזמן להפסיק לבזבז זמן בפקקים. ברכבת הקלה תגיעו בזמן לכל מקום ולא תצטרכו לחשוב עוד על תירוצים. הרכבת הקלה חוסכת לא רק תירוצים, פקקים ודלק, אלא גם כסף. מחיר הנסיעה הוא... גורי.
מה?
6 שקלים בלבד.
אוקיי, למה אבל את מתקילה?
למה אתה ישן? מעכשיו נחים בדרך לעבודה.
כי אני נחתי בדרך לעבודה עכשיו, זה בדיוק מה שעשיתי. אמרתי, אני אנצל את הזמן שאת מדברת. איזה, זה לא מוזר. עדיין יש את ביידן.
מבחינה כרונולוגית של הזמן, תולדות הזמן, כאילו?
זה לא דבר מוזר מאוד. אני לא זוכר את התופעה הזאת.
לא הבנתי מה אתה אומר.
לא הבנת מה אני אומר? יש את ביידן.
נו.
אבל הוא לא...
מתמודד?
הוא לא מתמודד, וזה עדיין כאילו לפעמים את רואה אותו נועם פשוט, אתה אומר, יש אותו, פשוט זה כל כך כמלה הארץ מול...
כן. זה לא מוזר שיש אותו, זה אולי מוזר, זאת אומרת, אולי הכהונה עצמה הייתה קצת...
כן.
אני יודעת, אבל כן, יש אותו, ראיתי אתמול דווקא כל מיני כזה ועדות תמיכה וקמלה וכאילו כנסים שהיא עושה.
כן, ראית את זה עם ביונסה?
כן.
כן.
שמה, זה כאילו, זה באמת, לפחות לא היה כמו שאני חושבת על זה.
שואו אמריקאי.
מה דחוף להם?
אצל טראמפ ראית את זה, את הלק הוגן?
לא.
זה האהוב, זה האהוב של דודי.
אבל ראיתי שהוא מזמין את, איך קראו לו, ניקי, הזמר הזה שהוא הציג כזמרת.
לא, ברור.
She's hot.
She's hot.
כן, ואז על הזמר. ניקי ג'ם, כן. זאת אומרת, זה לא משנה את מי הוא מזמין, זה לא משנה כמה טעויות הוא עושה, להפך. כל מה שמסתדר עם הדמות שלו, מסתדר עם הדמות שלו. אבל רק לראות על מה, כמה לה מדברת.
He is entertaining. This is it. אנחנו בסוף צריכים שעשוע גם מלחמה, גם טרור, גם הדברים האלה. כשזה לא שלך, וכשזה לא עליך, וכשזה לא של משפחתך ושל עמך, יש בזה מין הבידור, מהאנטרטיימנט העולמי.
בידור לא דווקא במובן של לצחוק בידור, אלא בידור במובן...
אנטרטיינינג מעניין.
כן.
זה מעניין אותך, זה מחזיק אותך, מבדר אותך. זה לא מצחיק.
אולי כדאי שאנחנו נתקשר למישהו מאוקראינה, נשאל איך זה? כאילו...
איך זה כבר, מה, 2 ו-9 חודשים לפי דעתי?
באוקראינה? באמת לא, אני נדמה לי שאפילו יותר, אבל...
תבדקי, מאיה, תהי בן אדם, סתם בשביל זה, כדי להבין...
והם עדיין בזה, והם עושים את כל הדברים, יש עכשיו סרט דוקומנטרי חדש של זלנסקי, ועל השנתיים, על כל התקופה הזאת שלו שם.
זוכרת שאיתי אנגל פתאום צץ שם? כן. מדהים זה היה. כולם חיפשו את זלנסקי, זה היה מטורף, ואז איתי כזה, פום.
שלום.
היי.
ושקט, ושקט. ו-24 בפברואר 22.
אז כמה זה?
זה וחצי. שנתיים וחצי.
לא.
כן, לא, יותר.
זה 2 ו-9 חודשים בדיוק.
בסדר, מה אתם...
בסדר?
אפריל? אפריל זה 9 חודשים. פברואר.
בואו נשים שיר ונוציא מחשבון קטן.
וגם את לוח השנה.
אני אעשה את זה עם הזה.
לא, לא עוד פעם, אתה הולך לעשות לי עוד שעון מעורר.
שנייה רגע, יש לי פה זה. רגע.
אוי, זה הצפצוף שמטריף אותי לאהוב וצדק.
וואי, ואת בון זה בכלל מתסכל.
אל תיגע, תיקנתי לך את זה, אל תיגע.
אני קורא לו בון.
חזרנו. מה, לא היה את המוזיקה הזאת שחזרנו? אתה יכול לשיר לי את זה?
לא.
טוב, בסדר גמור. אז במוצאי שבת האחרון שודר בתאגיד, בכאן 11, הסרט הדוקומנטרי הפקות המזרח, שמגולל את סיפורו של ימין מסיקה, שהוא במאי, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליניב סגלוביץ' במאי הפקות המזרח. מה העניינים?
בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה, יניב? בסדר, מה שלומך?
קודם כל, מה שלומך? אנחנו מכירים. מה אתה ישר עם גורי, מה שלומך?
את מבינה? היה לי לא נעים, מה אני אגיד? נכון.
אני אתעלם
ממנו.
נכון. אתה צודק לגמרי, כל הכבוד. אני זוכר שהוזמנתי לחבר, לא אגיד מי, והוא אמר לי, אנחנו הולכים לראות...
סרט של אבי ביטר?
כן. ואנחנו...
בקטע של דחקות. אגב...
אז זהו, לא, הייתי בן 20 נראה לי.
כן.
ובאמת ראינו, וזה גם היה דחקות, אבל גם נכנסנו לזה. כאילו היינו בתוך זה. הסביר עכשיו ענייני continuity, ענייני זה וזה, ובאמת התנסות. נכנסנו לזה, ואחרי זה ראינו עוד סרט. ואחרי זה עוד, ואחרי זה עוד, ואז יש כבר, נהיה כבר איזה סלנג של חבורה.
של הסרטים, של כן, הסרטים אני האלה. אני מבינה את זה, אני גם ראיתי סרט של ימין מסיקה, ואני עודה באמת שהלכנו לזה בקולנוע, כן, מהצד של הדחקות. Mm-hmm. ויניב, עכשיו אני מגיעה אליך, אתה... מכיר קולנוע, חובב קולנוע. כשאתה מגיע לסרטים האלה של ימין מסיקה, שמהפקות המזרח וכל הסרטים האלה שהם, אתה בא אליהם לא בדחקה?
זהו, אז אני פשוט עברתי תהליך.
אני רוצה לעבור אותו איתך, כן.
אני גדלתי בטבריה. בטבריה, בכלל בפריפריות הסרטים האלה היו מאוד פופולריים, אז כבר בתיכון היה את החבר'ה האלה של... צוחקים על זה, והיה את החבר'ה שמאוד אהבו את זה.
וזה גם היה פופולרי במובן הזה שזה הייתה קלטת שעברה מיד ליד.
בדיוק, נכון. זה היה די מהפכני, אז
מאוד מהפכני.
עד אז היה רק השכרת קרחות מספריות. הרעיון של למכור זה המצאה של ימין בארץ.
נכון.
בכל אופן.
וגם השינוי בדיווידי. זאת אומרת, זה כן מתחבר גם עם הטכנולוגיה, אבל אוקיי, כן.
אז בשלב הזה, כן, הסרטים האלה נראו לי די מגוחכים. והיה נראה לי די מאפן, בוא נגיד את זה ככה. עכשיו, כשגדלתי... קודם כל, והפכתי לקולנוען בעצמי, קודם כל, נקודת המבט שלי השתנתה, התחילה להשתנות בזה שהבנתי כמה קשה לעשות סרטים. וברגע שאני הבנתי שימין עשה את כל הסרטים האלו לבד, שני אנשים, הוא וירמי קדושי, שני אנשים,
ירמי קדושי לפעמים משחק גם בסרטים.
ברור, בטח.
כן, ברוב הסרטים. אז זאת אומרת, כבר אמרתי, אוקיי, בן אדם, שני הסרטים עשו 15 סרטים, משהו שאני יכול רק לחלום עליו, זה כבר היה נראה לי. אבל השינוי הגדול הגיע ברגע ש קיבלתי את ההצעה, אני אזכיר ואומר שהסרט הקודם שעשיתי היה על אורי זוהר.
כן.
שזה בעצם התעסק באחד הבימים המוערכים ביותר כן. בארץ.
ובצדק.
כן, ואז קיבלתי טלפון מרפאל בלולו ואימנואל ברבי, שהם המנהלים של בי פילם הספקות, ואמרו לי, תקשיב, אתה עשית סרט על אחד הבימים המוערכים בארץ, יש לנו אתגר בשבילך. האם תוכל, האם מעניין אותך לעשות סרט על ימין מסיקה, שהוא אחד הבימים המושמצים ביותר, אם לא המושמץ ביותר שהיה פה.
הוא לא, רגע, הוא לא מושמץ. מושמץ זה אדם ש...
לא מוערך, לא מוערך.
כן, שאומרים עליו משהו, כי יש בו איזה יומרה. אין יומרה. זה הפוך.
מה שהוא חטף בביקורות ואישיות, היה באמת מעבר לכל גבול, וזה רואים גם בסרט. בכל מקרה, בוא נסגור על זה שהוא במה מאוד לא מוערך על ידי הממסד התרבותי. ואז השינוי הגדול התחיל כשאני אמרתי, אוקיי, דבר ראשון, אני צריך להבין אם יש פה גיבור, אם יש פה סיפור. קבעתי פגישה עם ימין. ופה התחיל השינוי הבאמת דרמטי, שאני מתבייש לומר, אבל היה לי מין בראש איזה סטריאוטיפ שהתיישב לידי מישהו שנראה פחות או יותר מתוך סרט של ימין מסיקה. והיה שינוי מוחלט, זאת אומרת, הגיע בן אדם, שקט, מופנם, אינטליגנט בטירוף, עם אג'נדה חברתית סדורה.
בוגר לימודים בארצות הברית.
בוגר בבית ספר לצילום מהטובים בעולם.
בארצות הברית?
כן, בארצות הברית, גם לסטילס, ואחר כך בסן פרנסיסקו לקולנו. זאת אומרת, אמרתי, קודם כל יש פה סיפור, מה קורה פה? זאת אומרת, ואז התחלנו לדבר, והוא סיפר לי סיפור חייו המטלטל, לא פחות, של הנער משכונת העוני הקשה ביותר שהייתה בישראל, שזה הקטמונים של שנות ה-70, ואיך משם בדרך די נס התגלגל לזה שהוא הגיע לארצות הברית, למד שם הצילום, כבר הגיע, הוא כבר הגיע למקום שכולנו חולמים עליו, הוא כבר הציג בגלריות נחשבות מאוד בארצות הברית, ובשלב מסוים הוא אומר, רגע, אבל מי הקהל שמגיע לפה? כל מיני אינטלקטואלים, עשירים, של מה לי ולהם? והוא בוחר לוותר על הדבר הזה.
באיזה גיל זה?
זה קורה בשנות ה-80, זאת אומרת, הוא בטח ב...
25?
25-30, כן.
מדהים.
תשמע, בהרבה מובנים זה מזכיר, זה העניין הזה של הקולנוען המזרחי, וזה קשור, הרי זה שקוראים להם הפקות המזרח, זה לא בכדי, זה מאוד מאוד קשור לתרבות הזאת. היה כבר את ג'ורג' עובדיה, ג'ורג' עובדיה עשה סרטים שלא נחשבו לאיכותיים בכלום, קיבל הרבה פחות כסף מאנשים אחרים שרצו לעשות סרטים, והסרטים האלה זכו להצלחה אצל קהל מסוים, אבל עדיין אנחנו יכולים להסתכל על הסרטים האלה.
יותר רחב ממה שאנחנו מדברים עליו, פה אנחנו מדברים על אנדרגראונד.
נכון, נכון, בגלל הדרך.
ג'ורג' עובדיה הוא לא אנדרגראונד.
ג'ורג' עובדיה...
כי לא היה DVD או וידאו כשהיה ג'ורג' עובדיה, היה רק פילים. פה יש משהו אחר, התפוצה היא אחרת.
קודם כל, ג'ורג' עובדיה, שיחקו שם, כן, יונה אליאן, צחי קשת, זה לא בדיוק לא אבי ביטר, ולא אנשים באמת מהשוליים של השוליים של החברה הישראלית. עכשיו, כבודו במקומו מונח, כן, זה לא תחרות מזה, אבל העניין הוא גם שאם תשמעי את השפה שמצטלצלת בסרטים של ג'ורג' עובדיה, אז תשמעי עדיין עברית.
בטח, עברית של אשכנזים, כמו שמזרחים שומעים אותה. זה עברית מאוד 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 ספציפית.
אם היו קוראים לזה בשם, זה היה הפקות סמכתת. כאילו זה היה כזה.
אני מבינה מה אתה אומר, אבל בסוף, רגע, ובסוף אבל אנחנו גם נשארים עם איזה מוצר. אני מבינה את הדבר הזה, אבל בסוף סרטיו של ימין מסיק הם...
רגע, אני חייב לחזור לציר הזמן. גיל 25, נניח 27, הוא חותך מהמקום הקצת אליטיסטי הזה, הוא מגיע לארץ, חזרה.
בדיוק, הוא מגיע לארץ עם תקוות גדולות ואמביציות גדולות, ומנסה בהתחלה בדרך המסורתית להשתלב בתעשיית הקולנוע.
הוא חוזר לירושלים או תל אביב?
בהתחלה ירושלים, הוא עובד קצת אצל מיכה שגריר, מנסה להיות שם בתור עורך, חדשות, דברים כאלה, אבל מה שבאמת מעניין זה שבשנים האלו התחילה להיכנס השיטה של קרנות הקולנוע, זה לא היה לפני, והוא מנסה להגיש תסריטים שמושפעים מהסרטים בערבית, שבעצם זה היה קרן האור היחידה שהוא מצא במה שהטלוויזיה הישראלית הציעה. זאת אומרת, זה היה המקום היחיד שבו הם ראו ייצוג שדומה להם. הוא מנסה לכתוב, הוא מסורב, מנסה מסורב, וככה זה ממשיך, ובשלב מסוים, הם פשוט אומרים לו, בצורה מפורשת, אנחנו, וזה ציטוט מתוך הסרט, אומרים לו, אנחנו לא מעוניינים לטפח את התרבות המזרחית, אנחנו מעוניינים לטפח תרבות ישראלית.
יש ציטוט כזה בכתב?
סליחה?
יש ציטוט כזה בכתב?
שלהם? לא, זה מה שאמרו לו.
עדות, עדות של ימין.
אני שואל אם יש, הרי הוא פנה לכל מיני קרנות וכל מיני כזה.
האם הוא קיבל
כזו תשובה באמת? סליחה.
אני נוטה להאמין לו, אם תראה את הסרט, אתה תראה את
זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, 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 אני לא מפקפק.
לא, רק תראה לציין את המשפט. סליחה, סליחה. מה שמעניין במשפט, זה שהמשמעות שהם אומרים לו, אנחנו מעניינים לטפח תרבות ישראלית ולא מזרחית, שהוא אומר בעצם, הם אומרים שאני לא ישראלי. כי התמונה הישראלית מורכבת מפסיפס של גם צד המזרחי, שלא צריך להתבייש בו.
בהחלט, ואני גם חושבת שאגב, סמט, זה מאוד מובן שאמרו לו את זה. אני חושבת שאם נשאל את האנשים שעמדו בראשי הקרנות האלה, הם יגידו את זה בעצמם. כן.
נכון, זה היה אג'נדה, גם גד היום אגב.
כן, גם היום האג'נדה הזאת, היום האג'נדה הזאת הפוכה, לכאורה, לא משנה, כן.
כן, זה אפשר להתווכח, כן.
בכל מקרה, ואז בשלב הזה, הוא אומר, אם לא נותנים לי שום תקציב ולא עושים לי, אז אני אעשה את זה לבד. זה בעצם מתחיל את מסע הקריירה המשוגע שלו, שהוא לוקח מצלמה, ואיך הוא אומר בסרט, אני הייתי גם מאפר, גם צלם, גם סאונדמן וגם מאפרת. הוא עשה הכל לבד, והוא אמר, אני מודע לכך שהסרטים נראים רע. הוא הראשון להגיד את זה, הוא לא מכחיש את זה בשום שלב.
לעומת זאת, יש את כל ז'אנר האינדי, שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך זה, כי זה גם כן האנשים האלה שעושים הכל וההרגשה היא אנדרגאונד. זאת אומרת, יש בזה גם משהו, יש בזה חן. זה לא קולנוע מסחרי שמנסה לדחוף לך משהו המוני. זה משהו, יש בזה, זה משהו אחר, ושגם אומר לך, אנחנו לא משחקים לפי הכללים של התאורה, של הזה, זה עוד לפני שהמציאו דוגמה לפי דעתי, זה כזה.
יניב, אתה יותר אוהב את הסרטים האלה עכשיו? אחרי הפגישה הזאת.
אתה מסתכל עליהם בחמלה?
ואני מעריכה מאוד את תעמך בקולנוע באמת, כאילו.
הדבר המעניין שקרה לי, וכקולנוען כבר יחסית לא צעיר, זה שלצורך עשיית הסרט, צפיתי בכל הסרטים שלו מחדש. והיום כבוגר, אני הסתכלתי על דברים שלא ראיתי אז. פתאום לראות את העבודה שלו עם נן אקטוס, לדוגמה. זאת אומרת, כל הסרטים שלו זה אנשים שהוא לקח מהשכונה.
בטח, אני תפלה לי, וזה בטח.
אנשים מהשכונה, לא היה לו תקציב, כאילו, הכל נעשה מתוך אילוצים, אבל ראיתי עבודה מאוד יפה עם, כאילו, לא שחקנים, עם דמויות מהרחוב, ראיתי עבודה מאוד יפה עם שימוש בלוקיישנים שאין בו, אין בו שום תנאים. זאת אומרת, איך הוא היה אומר? הוא היה מגיע לתוך בית, מינימום מזיז אותו, מעט מאוד תאורה.
יניב, תן לנו רגע, כן, כי אנחנו צריכים לסיים, אז תן לנו רק את ה... את השער, את השער לסרטים האלה לאנשים לא מנוסים. איזה סרט לראות? ואיך צופים בו?
האמת, השער הראשון לסרטים שלי אני מסיקה, ודעתי זה לראות את הסרט הפקות המזרח.
איך?
הפקות המזרח.
תן לי להרים לך, אבל רגע, יניב.
כי אז, יש לך חוק מניפה, יש מניפה של כל הסרטים שלו, של כל העשייה, ואחר כך תבחר.
רגע, וחשוב, איך רואים את הסרטים שלו?
יש את חלקם ביוטיוב, חלקם ביוטיוב.
אוקיי.
זה פחות או יותר,
הבנתי.
ככה. לפעמים מקרינים אותם, אגב, עדיין.
מעניין אם מישהו יכול להרים את הכפפה ושומע. הוט, יס, ואפשר לעשות איזה, אם אתם רוצים לראות, יש כזה ב-VOD. מעניין אם אפשר לעשות כזה.
כאילו, אני יודע שהיה דיבור על זה עכשיו בכאן, אני עוד לא יכול לספר את זה יותר מדי.
למה לא? אם יש פה את הנובלה הטורקית ופה זה, למה לא?
כי זה בכל זאת, טוב, הייתי גם רוצה לדבר עוד על הסרטים האלה, וגם רק לסיום, רציתי לשאול אותך, יניב, שאלה שתנסה לענות עליה בקצרה. שחבר של התוכנית שלנו, שקוראים לו אלי, כתב לי עליה, אבל הוא לא קצת ימין מסיקה, והוא צפה בסרט, אבל החיבור הזה לתחושת קיפוח. אתה חושב שזה כבר אתה נהיה האנדרדוג והאנדרדוג, שזה כבר יותר גדול ממך המקום הזה, ואתה מחובר לתחושת קיפוח כי אתה חייב אותה?
תראי, קודם כל, אני אגלה בקצרה, קיפוח, 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 בסוף האיש הזה לקח את היוזמה ולא חיכה שיתנו לו, לא ייתנו לו. הוא הלך ויזם ועשה. זאת אומרת, כל זה שמאשימים אותו קיפוח, הוא לא ישב ורק ישב ובכה למה אתם נותנים לי. כן, הוא התלונן, אבל הוא לקח יוזמה.
שום דבר לא מנצח יוזמה, ותודה רבה על היוזמה שלך.
רגע, הפקות המזרח, זה של כאן 11, אפשר לראות את זה, בכאן בוקס וגם ביוטיוב. תן לי לעשות הרמות.
כן.
זה גם ביוטיוב כבר, ובכאן בוקס, ובכל המקומות שאתם יכולים לראות את כאן 11, הפקות המזרח, יניב סגלוביץ', התסריטאי והבמה יש לסרט הזה.
תודה רבה. יום טוב.
וביקורות מעולות ראיתי. יופי, נהדר.
יום טוב, תודה.
ביי. תגידו ביי ביי לפקקים ולעצבים, ושלום לימים רגועים ונעימים. נוחות מרבית, מזגן ומושבים מרווחים. מעכשיו נחים בדרך לעבודה. עוברים לרכבת הקלה.
אנחנו עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום, רוצים להגיע ליד שלכם בקלות ובמהירות.
בהחלט.
הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה. 34 תחנות המחברות את כל המקומות המרכזיים, תרימי את היד שלך. בעיר, הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי... מה היתרון? גם רואים אותך. אין יתרון, נגמרו היתרונות. את צריכה לבוא עם משהו קצת יותר מכובד. די ללכת עם חלוק.
אוקיי.
חלוק!
למה אי אפשר ללכת עם חלוק? למה אי אפשר ללכת עם חלוק? למה זה של בית? כי זה ארוך מדי, כי אין לזה כפתור?
הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לצאת לבלות, לשתות, ליהנות, ולתכנן את היום שלכם בלי דאגות. וטליה ברטפלד מאתמול בלילה, עדיין שם, בתחנה, בשאול המלך. מה העניינים?
איך השתנית כבן אדם בזמן הזה?
ולאן יצאת אתמול?
קודם כל, אז אני באמת פה כבר מאתמול בשמונה בערב, אז זה ככה חוויה די מטורפת. עדיין פה, באותה תחנה, כבר קרוב ל-20 שעות.
כמו מפוזר מכפר עזר.
נכון.
בדיוק, זו אני.
כמו בדינגטון.
אני עדיין פה בתחנה של שאול המלך, שאני סופר נהנית בה, אגב, מושלם פה. באמת, אני לא צוחקת.
אולי נקרא לתחנה הזאת תחנת טליה המלכה, מי זה שאול?
אהבתי מאוד.
פיזית, מי זה שעות?
יש מסביב, יש ונדינג משינס כאלה, איך קוראים לזה? למכונה הזאת?
אני לא רואה פה, ואני אוהבת שאין, זה מרגיש לי יוקרתי יותר, לא יודעת, אולי יש, אבל...
אין.
אבל זה יותר יוקרתי, כאילו לא...
יש מוכרת פרחים, יש מסתובבת מוכרת פרחים?
יש מוכרת גפורים קטנה.
ואנשים לא צריכים לקנות פה אוכל, כי באמת הרכבת באה כל דקה אחר, אני לא צוחקת, אני פה, כאילו, וכל שנייה יש בה הרכבת.
כן, הבנתי אותך, בסדר גמור.
כן, תזמונו מטורף. קיצר, תקשיבו, מצאתי פה מישהי מושלמת, רגע, אני מדברת איתה, רגע.
בבקשה.
מה נשמע? איך קוראים לך? מה שמך?
קוראים לי דנה.
חמודה.
היי דנה, יואו, דנה, את מקסימה, בת כמה?
14.
אוי, יואו, תפסתי אותך בדרך לבית ספר.
כן.
רגע, דנה, את מאחרת ברמות.
היא מאחרת, כן.
ברמות, אבל.
אז בוא נעשה את זה זריז, בבקשה.
לא, אני אחשוף שדנה גם רצתה לעלות כבר לרכבת והייתה כזה זה, וגל פרו המפיקה אמרה לה, לא, לא, אני אדבר עם המורה שלך. כאילו, אנחנו ממש כרגע מעכבים ילדה מלהשכיל.
אוקיי, אוקיי, לא, לא, להפך, אנחנו נשכיל אותה בעזרת החידון הזה.
נכון. נכון מאוד, דנה, יש לי חידון בשבילך, אוקיי? את מוכנה? זה, את עסקי בפרסים מטורפים. אז ככה, דנה, בכמה רשויות עובר הקו האדום? וזו שאלה אמריקאית, אני אתן לך תשובות.
אבל תגידי לה שרשויות זה ערים.
מה? באמת, היא יודעת מה זה רשויות?
רשויות זה ערים. האמת גם, אני לא ידעתי מה זה רשויות, ושאני לא רואה איזה ערים. א', 3, ב', 4, ג', 5, או ד', 6. ממש מספרים יצירתיים, חבר'ה.
4?
תרמזי לה, תליה, תרמזי לה את התשובה.
התשובה היא, אני רומזת לך, רגע,
היא בת 14.
חמש.
חמש, נכון, גימל, איך ידעת? דנה, את מושלמת.
דנה, חודש טיסי בחינם ברכבת הקלה.
חודש נסיעה חופשית חינם, את בהלם?
אני באמת בלמסך
חבודה. מה תעשי עם כל הכסף הזה, חיים?
זה לא כסף.
לא משנה.
לא, עם הכסף שהיא תחסוך מהרכבת, די.
אוקיי, בסדר.
תלך לשיעורים פרטיים,
כי היא לא בבית ספר. אני רוצה לשמוע מה היא עושה, חבר'ה. באמת, תנו לדנה לדבר.
בבקשה.
אני אקנה אייס קפה.
די, איזה דבר מושלם לעשות. יואו, תהני מהאייס קפה שלך. תהני ממנו.
תודה.
דנה, תודה.
יוסף בבית ספר. וטליה, תודה רבה שדיברת איתנו היום. אוהבים אותך.
לא לזוז, תישארי שם עד מחר.
אני נשארת פה עד מחר.
אם גם אתם רוצים לזכות בנסיעה חופשית למשך חודש, תגיעו בהמשך השבוע לתחנות הקו האדום, ואולי טליה תחכה לכם שם עם חידון הרכבת, שגם החידון הוא קל וגם הרכבת היא קלה.
מדהים.
אהבתם?
מאוד.
זה שלי, אני רק רוצה שתדעו.
אנחנו נזכור את זה ותקבל תמלוג כל פעם שזה קורה. פרסומות, תכף נחזור, יש עוד.
ביי, טליה. אנחנו חייבים לסתום.
אתה כמעט הרגע סיימת.
אני לא אמרתי את זה.
כמה זה, 30 שנות קריירה? וממש הגיעו לקיצן עם, כמעט. כמעט, עם איזה דבר קטן. בסדר, אני שמחה שלא... אני שמחה שלא היה עם זה.
די.
אנחנו נגיד איזה מילה או שתיים על חוק הגיוס, או נניח לזה, או לא נגיד, או מה לעשות, לפתוח את השיחה הזאת.
אולי שהם יגידו משהו על חוק הגיוס? למה אני צריך להגיד?
מי זה הם?
אלה, המושב חורף, שהיה להם זה, שהם היו בהייברנייטינג, ישנו, העבירו את ה... הפכו את הקרית, שיהיה להם קצת יותר קריר בפנים, במשך 3 חודשים, והיום חזרו. למה חזרתם? מה אני צריך אתכם? מה עשיתם עד עכשיו? כל החברי כנסת האלה, ועכשיו אתם תדברו על החוק ההשתמטות?
אני חייבת לומר, ואני אשמח לדבר על זה בהמשך השבוע, עם מישהו, איך הם יוצאים לפגרות ומושבים, וזה לא משתנה עכשיו, לאור העובדה שיש מלחמה, למה אין חוק כזה? אולי כדאי להתחיל להריץ איזה לובי כזה, קמפיין, לחוק שבזמן מלחמה, אף אחד לא יוצא לחופש.
בסדר.
למה אתה אומר ככה בסדר?
ככה, כי אני אומר...
זה יצטרף לעוד חוק שאני רוצה להעביר, כמובן.
כל חוק שאת רוצה להעביר, אני אגיב ככה, של... נו, בסדר.
אוקיי, אתה יודע מה החוק שאני הכי רוצה להעביר?
משהו עם מרפק.
לא, זה לא בחוק. אני רוצה שטיפול בילדים עד גיל 3, כאילו לפני שיש להם חוק חינוך חובה,
שיצאו לעבוד.
זה יהיה הוצאה מוכרת לאמהות. או לעבוד. הוצאה מוכרת לעצמאים.
שיצאו לעבוד, ולגיטימי מתחת לגיל 3, שיעבדו שחור.
לא, בטח, הם לא יודעים לעבוד עם קבלות. מה, אני התחילו עכשיו עם ה...
זה קבלה סלש חשבונית? או אני קיבלתי את זה, אז זה... רגע, זו עסקה? זה חשבונית עסקה בעצם? איך אתה מדבר?
אני גם לא מרשה...
כבן 3.
אני לא מרשה לראות מסכים, אז...
אז איך היא תעשה את זה?
נכון, אבל לעבוד שחור
יכולה. לא חשבונית ירוקה, של פעם. כזה כותב.
יש לה כזה... פתקה.
סטנסיל. סטנסיל, והופכת, ויש לה קופי, נייר קופי, ונייר קשיח אחד, כדי שזה לא יעבור אחד לשני.
היא אוהבת תיקים, היא אוהבת לשים דברים בתיקים. ואת הרגליים שלה בתוך נעליים.
מה רוצה להגיד עם עניין חוק ההשתמטות? האם זה יעבור? יחכו ליום שאין מתים. מה אני אגיד? מה אני יכול להגיד שהוא לא נורא? נורא, הכל נורא.
אני רוצה לשאול אותך על החוק בעצמו.
בבקשה.
עזוב, נגיד עכשיו, כל חוק שנחוקק, כולם יזרמו איתנו.
כן.
Okay. נגיד, יש לך פתרון לעניין הזה, כי הפתרונות שלי, אני מבינה שהם עדיין לא בקונצנזוס, כגון שהתלמידי הישיבות שבזמן מלחמה והם אמורים להתגייס, פשוט יעשו את זה במדים. אני מרגישה שזה פתרון, שזה יהיה עוד חלק בצהל. יש לנו, יש לנו רבנות צהלית.
אמרת את זה יותר מפעם אחת, אני מניח שכבר שמעו. עובדה, הדברים שאת אומרת נאמרים גם במקומות אחרים.
אני לא רוצה לדבר על זה.
אני לא אמרתי כלום. אני רק אומר. זה אנשים שומעים. אנשים שומעים. יש סיבה שהדברים האלה לא קורים. יש סיבה שרעיונות שלך ורעיונות בכלל, אני לא סתם אומר, רעיונות שלך ורעיונות בכלל לא מגיעים לשולחן הכנסת. יש משהו שעוזר להם, עוזר להם להישאר איפה שהם כשהכל תקוע. הכל תקוע.
רגע, עזוב, זה המציאות קורה.
אנחנו תקועים, ובתוך התקיעות הזאת, מישהו מרוויח מזה. משהו קורה בתקיעות הזאת, שמישהו מרוויח מזה. אז עד שלא, את שואלת אותי מה זה?
לא, כן, נגיד עכשיו אתה יכול...
ייפתח הפקק הזה, שבו יש כל כך הרבה אנשים שצריכים לפנות את מקומם, או להישפט בחומרה על ידי ועדה בלתי תלויה, שתגיד להם, היי, אתם, בצורה אובייקטיבית לחלוטין, okay. לא בסדר, באלף ואחד נושאים, והנה כל הנושאים, ובואו תגידו תודה שאתם לא יושבים בכלא, ורק לכו הביתה. כזה, משהו שיפתח את, את הפקק mm-hmm. על הג'ורה של הכל, וישאב את הכל כלפי מטה, עד שזה לא קורה, עד שזה לא קורה, אתי בתוך הכלום מכלום התקוע הזה.
אוקיי, אבל נניח, אני מבינה.
בדיון כלום.
נכון, אבל הדיון כלום.
לא הרגשנו שלא הייתם, פשוט לא הרגשנו שלא הייתם בכנסת.
לא, באמת לא שמנו לב.
עדיף היה שלא תהיו, שלא תהיו.
אבל אם הדבר הזה שכל אחד דואג רק לעצמו, זה מיסוך מהבעיה הבסיסית של הדבר הזה. אתה עכשיו יכול להחליט את החוק, אתה מגייס את כל החרדים, מה אתה עושה? באמת.
יש חוק. אף אחד לא עושה, אף אחד לא עוקף את החוק הזה.
ועדת טל.
יש חוק ברגע זה, ברגע זה, אחרי היועצת המשפטית, אחרי זה, יש חוק. וזה אומר, לא התגייסת, יהיו לזה השלכות. קודם כל, השלכות כלכליות. אתה לא יכול גם לקבל קצבאות, וגם לא לשרת את המדינה. אם זה לא מסודר, אם לא סידרתם את הדבר. עכשיו, רוצים להגדיר מהו תלמיד חכם, רוצים להגדיר מהו זה.
כן, אני רוצה לעשות כזה חוק.
הייתה הגדרה. הייתה הגדרה, גם זה בחוק.
כאילו, אם, תקשיב רגע, אני לא מזלזלת בדבר. אם יש פה מספיק אנשים במדינה הזאת, והמדינה הזאת היא מדינה שהוקמה כמדינה יהודית והכל, ובסדר, תפילות עוזרות, אוקיי, אז תביאו לי את המתפללים הכי טובים. רציני אני אומרת את זה, אני לא אומרת את זה בדחקה.
אוקיי, ו?
בוא נגדיר כמה צריך. באמת, שמישהו שמבין בזה יגיד כמה צריך, שהכי טובים יעשו את זה על מדים, בתור יחידה צהלית, וזהו.
השלטון, השלטון, ואגב, לא לקפוץ, אני לא מדבר אפילו על השלטון הזה. אני מדבר על שלטון באופן כללי. שלטון לפעמים מתבלבל וחושב שהוא נבחר כדי לטפל בעצמו, ולא כדי לטפל בכל העם. הוא אומר, עכשיו תורנו. השלטון,
כי אנחנו העם.
כל שלטון, כל שלטון, תפסיקו לקפוץ. כל שלטון אומר באיזשהו שלב, הנה הרגע שלי לטפל בעצמי, ולא מבינים באמת את ההשלכות ההרסניות האלה של הטיפול העצמי הזה. אם היו מסתכלים מעבר לאף שלהם במפאי הקדומה, יכול להיות שהרבה עוולות היו נפטרות היום, ואף אחד לא היה סוחב דברים. מאיפה? מהסזון היה סוחב דברים. האנשים עדיין מדברים איתי על סזון. אז אני אומר, כל הדברים האלה, אם שלטון היה אומר לעצמו, הנה הצ'אנס שלי לעשות למען כל העם, והנה הצ'אנס שלי לרפא ולתקן, הייתי מאוד 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 שמח שכך היה מתנהל שלטון. אבל שלטון, ולא רק בארץ, בכל מקום בעולם, בתקופה הפופוליסטית הנוראית הזאת, שכן, היא נוראית ונראה אותה רק כנראה בראי הזמן, ואומרים לעצמם, אני בשלטון, משמע אני חשוב. משמע, אני צריך לקיים את עצמי ולדאוג לעצמי ולסביבתי המיידית. התפיסה הזאת, השגויה, היא מה שמוביל אותנו היום, והיא דופקת אותנו שנים קדימה. היינו יודעים את זה אם היה נציב הדורות הבאים, אבל אין את הדבר הזה יותר.
הדורות הבאים ביטלו אותו.
ביטלו את נציב הדורות הבאים.
ביטלו את נציב הדורות הבאים.
כי אמרו, עזבו אתכם לתכנן קדימה. עזבו אתכם, תכנון עתידי.
אנחנו יותר בחוויית הווה.
אנחנו, כן, זה זן. זה שלטון זן. זה שלטון זן שאומר,
בסדר.
מה עכשיו אני?
תכף, אראלה, ואנחנו מחלקים כספים לאנשים. רוצים?
כן, כן. תכף. הוא נמסך. אני לא מאמין!
כל כך הרבה זמן.
היא כאן!
אבל איזה כיף להיפגש. היא
תספורת חדשה.
כן.
זה כזה בלונד.
לא, היא לא עשתה בלונד.
עשתה בלונד.
זה לא...
זה לא נראה כאילו אני כמו הילדים האלה שלקחו מספריים וגזרו לעצמם את הפוני.
אוי, את יודעת שאחותי עשתה לי את זה פעמיים.
עשתה לך?
כן. כן, זה סיפור על זה שיכולתי, לא היה לי אפילו את ההנאה שבלגזור לעצמי.
היא הניחה עלייך סיר או משהו כדי שיהיה...
איזה הניחה עליי סיר, הניחה עליי מספריים וזרמה.
את שיתפת פעולה אבל, מן הסתם.
כן, הדבר המדהים הוא ששיתפתי פעולה פעמיים. אני לא יודעת למה האמנתי בשוב, אבל זה קרה. בסדר, העיקר זה להאמין.
זה חלק מסודות הטיפוח שלך, לא?
כן. בהחלט כן, אבל התספורת שלך לא נראית כאילו סיפרת את עצמך.
לא, ממש לא, נראה קלאס לגמרי, נראה שזה היה מעצב, שהלכת למעצב.
אמרנו, מי הצרפתייה הזאת פה בחדר?
מי הצרפתייה הזאת?
מה קורה?
וואי, וואי, וואי.
מה, באה לרכוש דירה?
שנייה, שנייה.
ככה הסתכלנו עליה.
יאללה, כל הצרפתים האלה.
שפכתם
עליי
את כל המחמאות ככה, על הבוקר.
וואי, וואי. הבא.
יאללה.
מוכנה?
בטח.
Let's go.
הלו.
בוקר טוב.
בוקר אור.
אני יכולה לדבר בבקשה עם אופר קונפורטי?
אופר מדבר.
היי אופר, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
בסדר.
יופי. התקשרתי לבשר לך שזכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
מה, את אמיתית?
אני אמיתית. וגם החצי מיליון.
תני לי, אני יוצא רגע בצד. יש לי צמרמורת בכל הגוף.
אתה...
את יודעת, יש לי חבר טוב טוב טוב, כן. שחי בדנמרק.
אוקיי.
וקוראים לו אריה.
אוקיי.
וכל פעם שאני שומע את הפרסומת של אריאלה, אני אומר, ואליי רק אריה מתקשר. לא אריאלה, אריה. אז כנראה שהגיע הזמן.
אז הנה, אז זימנת כפי הנראה.
יכול להיות.
נהדר. אז אתה תספר לאריה?
מה עכשיו? לא, קודם כל לאשתי.
אוקיי. אתה בדרך לעבודה?
אני לא. בדרך לפרלמנט.
אה, אחלה. איזה כיף.
אני לא עובד.
איזה כיף. פרלמנט? הרבה זמן הפרלמנט הזה? חברים ותיקים?
כן, כמה שנים כבר.
יא, איזה כיף. תהנה מהכסף, אופר, הרבה הרבה בריאות. כל טוב.
גם לך.
ביי.
ביי.
אני מרגישה שלא באמת הספקנו לדבר על החופשה. אני מצטערת שאנחנו לא מדברים ממש ישירות על הזכייה. פשוט מרגישה שלא דיברתנו עליי, שזה כן נושא שחשוב לי שיהיה בפינה הזאת.
מה היה לך?
סתם כזה, איך היה בזמן שלא היינו, וכזה מה ראינו?
לא יודע, אני הכל רגיל.
כן? כל שנייה. קודם כל גמרתי איזה שבעה ספרים.
או, תני לי המלצה.
שזה הדבר.
תני המלצה למשהו.
קראתי את הספר הזה שעשו עליו סרט...
התנך?
איתנו זה...
איזה? איזה? איתנו זה נגמר?
איתנו זה נגמר.
מה? בת כמה?
זה נשאר לי...
זה קולין הובר?
זה נשאר, כן, זה נשאר לי...
אז יש סדרה, את יודעת, זה סדרה של זה...
לא רק זה, אלא שגם יש שם שייך
לספר. הגעתי לשיחה הזאת.
זאת אומרת,
מה? זה היה בקול? סליחה, לא, תמשיכו עם
איתנו זה נגמר, איתנו זה ממשיך וכל אלה
ובעצם אנחנו גם יכולים פה לסיים כי איתנו זה נגמר להיום
אבל זה יחזור
בסדר גמור בסדר גמור
נמשיך אבל
ביי
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה